בכל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
הרבה מבורך לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו הקבועה דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. כדרכנו אנחנו ניקח נושא, נדון בו ממקורותיו עד לפסיקתו בסייעתא דשמיא. כשאנחנו מבקשים מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק הזקוקה לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם, ונקדיש את דברי התורה לרפואתם השלמה בתוך שאר חולי ישראל במהרה. נקדיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל כאמור, ולרפואת ורדה בת חנה, חי בת בלומן, נחמה אסתר בת רינה מרים, מרדכי בן שושנה, יוסף בן רות. נודה בראשית הדברים למפיק והטכנאי המסורים מנדיאור שנמצא איתנו כאן הערב, רב דוד קליגר. אנחנו פונים לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב מבורך לכם המאזינים. ברשותכם, נדרשים אנו רבות בהודעות ומאזינים לעניין מאכלים, מאכלי פרווה שבושלו או תוגנו בסיר או בתנור חלבי או בשרי. האם מותר לאכול אותם עם המין השני? ניתן שאלה כאן לדוגמה שנדברנו עליה בעבר. האם חלות שנאפו בתנור בשרי, שלא השתמשו ב-24 שעות האחרונות בתנור, האם מותר לאכול את החלות האלו עם גבינה, עם מוצרי חלב? נרצה לסכם את הדין להלכה ולמעשה, הן לבני ספרד והן לבני אשכנז שחלוקים בזה בהלכה בחלק מן המקרים. ראשית כל, כהקדמה נאמר שלבני אשכנז היוצאים ביד רמה, פסקי מרן הרמה והנושא כלים החונים סביבו, אסור לבשל לכתחילה, ואומר מראש לדעת ואף על פי כן לבשל, זה הכוונה לבשל לכתחילה, מאכל פרווה כדוגמת חלות שדיברנו עליהם כרגע, בכלי בשרי או כלי חלבי, כשבדעתנו לאכול את המאכל הפרווה שבושל באותו כלי עם המין השני. כך פוסקים התז והשח ביורי דעה סימן צדיקי. אפילו אם הכלי אינו בן יומו, הווה אומר שלא השתמשו בו ב-24 שעות האחרונות, פוסק החוכמת אדם, לא נבשל בכלי הזה, לדוגמה אורז, בסיר בשרי נקי שאינו בן יומו, ונאכל את האורז עם חלב. זו דעת מרן הרמ"א וחכמי אשכנז. מה דעת מרן השולחן ערוך ובני ספרד המחרים כדבריו? בדעת מרן יש מחלוקת. דעת הקף החיים והפרי חדש ומרן הבן איש חי ורבי עבדאללה סומך בספרו זבחי צדק בסימן הראשון, שדעת מרן השולחן ערוך וכך יפסקו בני ספרד בדיוק כדעת מרן הרמה, שכאמור, ונחזור שוב על הדברים, אסור להשתמש בכלי עבור מאכל פרווה, אם נאכל את המאכל שנבשל בכלי עם המין השני, גם אם הכלי לא יהיה בן יומו. אולם דעת מרן רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, בספרו יביע עומר חלק ד', דעתו מפורסמת, שדעת מרן השולחן ערוך, וכך צריכים לנהוג כל בני ספרד, שמותר אפילו לכתחילה לבשל ולתגן מאכל פר ובכלי בשרי או חלבי, אפילו אם הכלי בן יומו הווה אומר שבישלו בו ב-24 שעות האחרונות, ולאכול את המאכל עם המין השני. אבל, מסיים מרן היביע עומר, המחמיר כשהכלי בן יומו תבוא עליו ברכה. איך אנחנו ננהג כשהכנו מאכל פרווה בכלי בשרי בן יומו? זאת אומרת, לא שאלנו רב, לא שאלנו תלמיד חכם לפני כן, וכן בישלנו את המאכל הפרווה בסיר הבשרי. לפני כן הקדמנו שאם היינו שואלים לפני כן, אז לבני אשכנז ולחלק מפוסקי ספרד, היינו אומרים שהדבר אסור, אל תעשה כך לכתחילה. אבל כן עשינו וכעת יש עובדה, המאכל הפרווה בושל בכלי בשרי. כעת מותר כן לאכול את המאכל הפרווה בארוחה חלבית, אפילו כשהפה מלא בדברי חלב. אבל לאשכנזים, במקרה שכזה יש סייג, שאסור לאכול את המאכל הפרווה שבושל בכלי בשרי, ביחד עם המאכלי חלב. בנפרד, מותר. ביחד, אסור. כך פוסק מרן הרמ"א. אבל הספרדים, מותר לאכול אותו ביחד ממש, ממש עם המאכל החלבי. מדוע? כי נת בנה דהתר המותר. אבל אם הסיר היה לא בן יומו, כעת דיברנו על בן יומו, אבל אם הסיר היה אינו בן יומו, זאת אומרת שלא השתמשו בו ב-24 שעות האחרונות, מותר גם לאשכנזים, אם כבר בישלת מאכל פר ובכלי בשרי שאינו בן יומו ולא שאלת לפני כן, מותר כעת לאכול את המאכל הפר וביחד עם מאכלי חלב. זאת אומרת שיש הבדל בין אם מאזין עולה לשידור, ושואל האם מותר לי לבשל מאכל פר ובסיר בשרי כדי לאכול אותו ביחד עם מוצרי חלב, עולה מאזינה ושואלת לגבי להפות חלות בתנור הפר וכי רוצה לאכול את החלות האלה, מכילה, בתנור בשרי כדי לאכול את החלות האלה יחד עם מוצרי חלב, לבין אם עולה מאזין ששואל האם כשכבר אפיתי את החלות, האם כשכבר בישלתי את התבשיל, האם מותר לאכול את המאכל עם מוצרי חלב. נוסיף שכל הדברים אמורים בבישול ממש. אבל אם שפכנו מרק פרווה או רותח לסיר קר, או שפכנו לסיר חם מאכל קר, בזה אין שום מניעה גם לאשכנזים לאסור את המאכל עם המין השני. מותר לכתחילה לאכול את המאכל עם המין השני. ועוד דבר נבהיר, שכל מה שאמרנו זה במאכל רגיל, אבל לא במאכל חריף. בצל, שום, פלפל חריף, כשרוב המאכל הוא חריף, ובישלו אותו בסיר, אפילו שהסיר הוא לא בן יומו, לאשכנזים הדבר אוסר לאכול את המאכל עם המין השני. אבל גם לדעת מרן, שהבאנו לפני כן, שבמאכל רגיל חלוקים בדעתו, כאן בוודאי שאסור לכתחילה, גם לדעת מרן ובני ספרד, שחלוקים בדעתו, לבשל מאכל פר וחריף בכלי בשרי על מנת לאכול אותו עם מאכל חלבי. רק בדיעבד, כשהדבר כבר נעשה, אז אנחנו נתיר. מה שאין כן אצל האשכנזים, גם כשהדבר נעשה, אנחנו נאסור. לכן, לאשכנזים אסור לתגן בצל במחוות או בסיר בשרי, ולתת את הבצל לתוך בורקה שרוצים לאכול אותו עם גבינה, לדוגמה. בוודאי שבצלים שנחתכו בסכין בשרית, או התבשלו בסיר בשרי, אסור להכניס אותם לבורקס חלבי, שאז לאשכנזים הבורקסים נאסרו ויש לזרוק אותם, אלא אם כן יש פי 60 כנגד בליית הבשר. לספרדים אנחנו נקל אם הסיר היה לא בן יומו. הדברים קצת מסובכים, ודיברנו עליהם בדיוק לפני שנה, כמעט לפני שנה. אבל חייבים לשנן את ההלכות האלו. הם מציאותיים במטבח שלנו מדי יום לפעמים. צריך לדעת היטב איך לנהוג שלא ניקשל חלילה באיסור השם ישמרנו, באכילת איסור. נעבור כעת במילה קצרה לתנור, מה דינו? אם פתחנו בתחילת הפינה, אין לאפות עוגה בתבנית בשרית שהיא בת יומה, אפילו אם היא נקייה לחלוטין, אם אנחנו רוצים לאכול את העוגה עם מוצרי חלב. אם כן אפינו, שאלה של בדיעבד, אז לאשכנזים לא נאכל את העוגה עם מוצרי חלב. ולספרדים בדיעבד, כשכבר עשינו ולא שאלנו, נתיר לאכול עם ביחד עם מוצרי חלב. כאן אין את היתר של מרן היביע עומר, כי הרי התנוג ספוג בטעם בשר. המאכל מזיע מהתנור. לכן פוסק מרן שר התורה רב אוזנר שליטה, שבתנור לכל הדעות ודאי שלכתחילה אנחנו לא נתיר את הדבר, מכיוון שהוא מלא וגדוש בזיעה של בשר או חלב. רק אם כבר כן עשינו, נתיר לספרדים או לאשכנזים כשהתבנית לא הייתה בת יומה, והמאכל לא היה חריף כשדיברנו, לאכול עם המין השני. נדגיש שדעת מרן היביע עומר, שגם במקרה של תנור, לא כדעת מרן הרב אוזנר, מותר לכתחילה לספרדים, מותר לכתחילה לאכול עם המין השני. ממילא החלות שנאפו בתבנית אפייה בשרית, אם היא הייתה בת יומה, אי אפשר לאשכנזים לאכול אותם עם חלב. לספרדים, כאמור, הדבר שנוי במחלוקת. הרחבנו את העירייה מאוד כדי לתת במה נרחבת לשאלות המצויות במטבח, המטבח היהודי הכשר. אנחנו הקדשנו את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכן להצלחת חגית בת רחל. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, וכבר שווים אליכם המאזינים בתוכניתנו דרך חיים. אני רק רואה כבר שמות שנשלחו דרך האתר, אז רגע לפני היציאה להפסקה קצרה, נקדיש את דברי התורה לרפואת מרים איתה בת מלי, יהודה אליהו חיים בן רחל דינה, יעקב בן ציוויה אנדל, נחום צבי בן רחל דינה, משה אהרון בן אסתר פייגה, ציוויה אנדל בת שרה בריינדל, נדב חיים בן אורלי, אריאל בן אליה, חגית בת יעל, אורי שרגה בן פנינה, רוני תחיה בת טובה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה כאמור, וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, מבקשים כאן להקדיש את דברי התורה לרפואת הרב דוד בן שושנה, רשל חיה בת קרמלה, משה אהרון בן אוסנת. האם מותר לשים מי מלח בשבת באף? מותר, אין בזה חשש של רפואה. זה לא עניין סגולי, זה עניין בדוק, זה עניין שהדבר הזה לא נכלל בכלל חזל, שאם אדם ישים מי מלח בשבת, עלול לשחוק סממנים. ערב מבורך למאזין, בבקשה. ערב מבורך, בבקשה.
בעלי ואני מסופקים בעניין של לחמניות גבינה שאני מכינה, מה הברכה שלהם. זה לחמניה שמבוססת על קמח והשאר גבינות. עכשיו, בבדיקה נוספת שעשיתי, ראיתי שיש גם כוס חלב, חצי כוס חלב. האם זה הופך את את הלחמניות האלה למזונות?
נאמר באופן כללי לשאלה, הן לאשכנזים והן לספרדים. ישנה מחלוקת גדולה מאוד בין מרן השולחן ערוך למרן הרמ"א, מה יוצא מגדר פת שברכתו המוציא עם נטילת ידיים וברכת המזון לאחריה, לגדר של מיני מזונות שמברכים מעין שלוש לאחריה ולא נוטלים ידיים ולפני כן בורא מיני מזונות. ההכרעה של מרן הרמ"א שבשביל להכריע את הדבר כמזונות ולא כפת, כדי להכריע כך את הדבר, צריך שהטעם יהיה מאוד מורגש. לעומתו סובר מרן השולחן ערוך, שלא צריך שהטעם יהיה כל כך מורגש, אלא עצם זה שאני שם לב לשינוי מופלג בין הדבר הזה, לבין לחמניה רגילה, לבין לחם רגיל, לבין פת רגילה, כבר ברכתו בורא מיני מזונות. זו כהקדמה. ולכן, אם השינוי ניכר, גם אם השינוי מבחינתי, מבחינת האופה, מבחינת האופה, הוא לא שינוי שאני כל כך מבינה מדוע מרגישים כל כך את השינוי, הרי בעצם השינוי לא כל כך גדול, אבל בכל זאת השינוי נרגש, הטעם שונה, ברכתו בורא מיני מזונות. כעת, במה אנחנו נשתמש בשביל שהשינוי הזה יהפוך אותו לבורא מיני מזונות? אנחנו צריכים לדאוג שבעיסה שאנחנו עושים מעבר למים שיהיה, יהיה תבלין נוסף, יהיה תוספת נוספת שתיתן שינוי משמעותי בעצם האפייה. במה אנחנו מתכוונים בעצם האפייה? לדוגמה, אם ניקח את הפיצה המצויה. הפיצה המצויה, כשאנחנו עושים את העיסה, כשהאופה עושה את העיסייה, כשהבית האפייה עושה את העיסה, או הבית חרושת, העיסה למעשה עוברת תהליך של עיסה רגילה, קמח ומים. וממילא יש מקום לבוא ולדון שהעיסה הזאת היא ברכתה בורא מיני מזונות, ומה שלאחר מכן ישפחו עליה תבלינים נוספים מעליה, זו יחידה נפרדת שמצטרפת אל הבסיס שברכתו המוציא לחם מן הארץ, וכך פוסקים רבים. אולם, מכיוון שאנחנו בעיסה הזאת היא בעצם מערבים גם ביסודה מרגרינה, ואנחנו מוסיפים בפנים תבלינים נוספים מעבר לחלב, לכן אנחנו לא דנים רק על המים ומשקה נוסף, אלא כל דבר שבעצם ההוויה הראשונית יש בו שינוי מפליג וטעמו יהיה מורגש בהמשך, כבר הופך את הדבר לבורא מיני מזונות. לכן, אם אנחנו נידרש כעת לאחר ההקדמה הזו לשאלה של הגברת, מכיוון שהבצק שהגברת עושה הוא בצק רגיל, אם הבנו נכון את השאלה של הגברת.
אין בצק... במים, יש בו חצי
כוס
חלב.
חצי כוס חלב, קמח ומים.
והשאר גבינות.
השאר גבינות. אבל הגבינות האלה הם חלק בלתי נפרד מהעשייה עצמה, מהעיסה עצמה, כן, מכילה. כן. ולכן, בוודאי ובוודאי, שברכתו בורא מיני מזונות, הן לדעת מרן השולחן ערוך שגם בשינוי קל ברכתו בורא מיני מזונות, והן לדעת מרן הרמה ובני אשכנז היוצאים ביד רמה, מכיוון שהדבר נעשה בעצם ההוויה הראשונית של העיסה, ברור שברכתו בורא מיני מזונות. אגב, הערה נוספת לאחר ההכרעה של הדין, להיזהר בעיסות שאנחנו עושים באופן שכזה, שיהיה ניכר שהם חלביים. זאת אומרת שהמבנה של העיסה ייראה להדיה שהוא חלבי. יש מחלוקת בין עריף לרמב״ם, מה הכוונה לעשות עיסה חלבית כעין תורה, זה הלשון של חזל, האם הכוונה כעין השור, זאת אומרת לעשות צורה של עין, ואנחנו יודעים שהצורה הזאת היא משונה, ויודעים שהעיסה חלבית קנאלי מבשרית, שינוי מופלג, ולכן אנחנו מורים במאפיות לעשות את הבורקס החלבי במשולש, הבורקס הפר ובמרובע, או שהכוונה לעשות עיסות קטנות ולא עיסות גדולות. אפשר להקל שאפשר לעשות גם עיסה גדולה, אבל לעשות שינוי ניכר, ולא רק להודיע לבני הבית, תדעו לכם שמה שאני אפיתי לכבוד שבת, הוא חלבי או בשרי. כי אם הם יטעו ולא ידעו ויחליפו וישנו, עלולים להיכשל בבשר וחלב. לכן לעשות שינוי ניכר בעיסה, שכל הילדים וכל המשפחה והאורחים רואים בשינוי הזה, שהעיסה הזאת היא שונה, ושואלים האם היא חלבית או בשרית, ותשובתה בצידה.
תודה רבה לכבודה.
ברוכים תהיו. ברוכים תהיו. ערב שבת שלום. לצערנו יש כאן רשימה כל כך גדולה של אנשים ששולחים לרפואה שלמה, קלנה רפנה להם. לרפואת רבי לוי הכהן בן אסתר מיל רבנוביץ', האם הכוונה מכילה בעל מעדני השולחן, כותבים בצידו הזקוק לרחמי שמיים מרובים, מדובר בגברא רבה מאוד, שזכה לזכות את עם ישראל בחיבור מאוד חשוב. יאיר, לרפואת יאיר עזרא בן אליזה, חיים יריב בן ז'קלין, איתן בן שרה, יהודה יצחק בן איריס, רון אריה בן אסתר, רחל בלומה בת מיה מליה, ראיה בת בלה, עוד אל חיה בת עדווה, איילה בת רות, עסקה חיה בת רחל אפרת, שרה אסתר בת זלדה גיטה, דניאלה בת זהבה, מרים בת דניאלה, נחמן בן דניאלה, שמעון מחלוף בן מרים. שאלות רבות באתר, אבל נפנה למאזינים שממתינים, תכף ניגש גם כן לשאלות מן האתר. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
לאו.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה כבודו.
שלום. רציתי לשאול לגבי... אם אני רוצה להקפיא בשבת, נשאר נגיד מהעוף בשבת אחרי הסעודה, אם אני מותר לי לשים אותו בקופסה ולהקפיא אותו במקפיא.
אין מניעה כבודו. הרי השאלה של כבודו היא מצד הכנה. כשאני לוקח את העוף, שאם הוא יישאר בחוץ או בפרישידר, בחוץ הוא יתקלקל, בפרישידר הוא יחזיק לא מעבר ליום יומיים, אני שם אותו כעת בהקפאה. כששמים... דבר מה בהקפאה, זה עבור שימוש לטווח ארוך, ודאי שזה לא הכוונה לשבת הזאת, הכוונה למהלך השבוע או אפילו מעבר לכך. ואם אנחנו עוברים בכך על איסור הכנה, אומר מרן רבי שלמה זלמן אוירבך שאין בכך איסור הכנה. מדוע? מכיוון שגם כשאני מקפיא את הדבר בפריזר, אני יכול להחליט במהלך השבת שאני יוציא אותו מן הפריזר, ויפשיר אותו, ואני אוכל ממנו, כשאין בו איסור נולד כמובן. ממילא זה לא הכנה, אלא אני כעת מאפסן ומאחסן את הדבר במקום שאני החלטתי, האם בפרישידר לאחסן אותו, או בפריזר לאחסן אותו, או להשאיר אותו בחוץ במזג אוויר הנעים שגם שומר עליו, זו החלטה שלי איפה להניח את העוף, איפה להניח את התבשיל, אבל ודאי שאין בכך איסור הכנה. כמובן שאם אדם יבוא ויתאה ויאמר, אני עכשיו הולך להקפיא את שאריות העוף והבשר כדוגמה, בפריזר שיהיה לנו למהלך השבוע אוכל, כי חבל על האוכל שלא יאכל בשבת ויזרק, זה ודאי איסור הכנה, כי אתה מודיע בשער בת רבים את כוונתך. אבל הוא אדם לא עושה את הדבר כך, אלא סך הכל שם את הדבר בפריזר, בלי מילה נוספת, מכיוון שיכול גם במהלך השבת לנות מן הדבר, זה לא נחשב כאיסור הכנה, והדבר מותר לכתחילה.
אבל אם אני לא אומר כלום, אני יודע,
אין
אבל
בכך
אני
חשש. לא עדיין. אני אתן לכבודו דוגמה, מעניין לעניין באותו עניין. בחינה, נאמר למתמטיקה, שלוקחת הילדה את החומר הנלמד, ולומדת את החומר הנלמד, שבוודאי הסיבה שהיא עכשיו בשבת, במקום לעשות דברים יותר נעימים, היא לומדת כעת למבחן, באופן מאוד אינטנסיבי, מבחן מסובך, היא הגאה בו, הייתה שמחה מאוד לא לעשות את הדבר, וכולנו יודעים שזה עבור המבחן שיעשה ביום שני הבא עלינו לטובה. האם אנחנו נבוא ונאמר שיש בכך איסור הכנה? פוסק מרן רבי שלום זלמן נוירבך שלו, הדבר מותר. מדוע? לא מצד למצוא חפצך בדבר דבר. אנחנו מדברים כעת מצד איסור ההכנה. את לומדת כעת דבר שמעשיר את הידע שלך. את יודעת כעת ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע. הדבר הזה הוא ידע שמקנה לך ידע בפני עצמו, הנאה מן הידע. זה דבר שמותר בשבת. לו את תבואי ותאמרי שהסיבה שאת רוכשת את הידע עכשיו זה כדי שאת תיבחני ביום שני על הידע שכעת את צוברת, זה איסור הכנה. זאת אומרת שאיסור הכנה הוא איסור שחזל למדו אותו מן המקראות, הגמרא בריש ביצה. מדוע? כי אתה מוודא באופן ברור מדוע אתה עושה את הדבר. אבל כשבדבר יש גם כן הנאה רגעית, יש בו אפשרות שגם תהנה מן הדבר כעת, או שאתה נהנה בפועל כעת מהדבר, גם אם יש אפשרות של תוצאה עתידית, אתה לא עובר בזה באיסור הכנה. זה הכלל שעומד לפנינו באיסור הכנה, קנה לגבי להקפיא מאכלים בשבת, לכן הדבר מותר לכתחילה. אם כבודו, כמו שהקדמת בשאלה, לא אומר בראש, אני אשים עכשיו את הסיר במקפיא, את התבשיל במקפיא, עבור מהלך השבוע שנוכל לאכול את האוכל. בלי לומר, מניחים את האוכל בפריזר, אין בכך בכלל איסור הכנה.
הבנתי.
ברוכים תהיו. תודה לכם על השאלה המחכימה. ערב מבורך למאזין נוסף, וכבר נפנה לשאלות מן האתר. בבקשה.
ערב טוב.
ערב מבורך, בבקשה.
קודם כל דבר, דבר ראשון, תודה על התוכנית. דבר שני,
תודה לכם, בבקשה.
אנחנו במוסד לימודי שהצילומים הם חשבון, כאילו הסטודנטים, שכל צילום עולה 14 אגורות, אפשר לבצע את זה דרך אשראי, ויש גם כרטיסי צילום מיוחדים שמצילים אותם, ואז כל פעם יורד 14 אגורות. יוצא שלפעמים חברה, כאילו מצלמת עבור חברה, ואז משלמים. הבעיה היא שזה 14 אגורות, שזה מה דרך תשלום. אם זה 20 אגורות, יש חשש של ריבית וכל זה, ויש אגורות, אז כאילו עדיין משילמנו את כל המחיר.
זאת אומרת כך, חברה רוצה להקל על חברתה, ומצלמת עבורה, והחברה משלמת לה לצילום שהיא צילמה, אבל היא לא משלמת לה 14 אגורות, היא משלמת לה 20 אגורות. זו השאלה.
כן.
הבנו נכון. ודאי וודאי שיש בכך איסור ריבית. איסור ריבית בתורה מופיע שאני נותן לאדם פלוני שקל, הוא מקבל בתמורה שקל פלוס. כאן אני מלווה לך 14 אגורות או באשראי או דרך אותו כרטסת, ואת בתמורה נותנת לי 20 אגורות. ודאי וודאי שזה איסור ריבית, דאורייתא של ריבית קצוצה. איך אנחנו נמנע את הדבר? כי לפעמים באמת הדבר נצרך. הדרך הנכונה זה לומר לחברה, אני מבקשת ממך שתשלמי עבורי, ומכיוון שאני לא יכולה לקמת את זה ל-14 אגורות, אני נותנת לך 14 אגורות כתשלום, ושש אגורות מעבר לזה אני נותנת לך כמתנה, ולא מתנה בגלל שאת צילמת לי. כי אם היא נותנת מתנה את השש אגורות הנוספים בגלל שהיא צילמה לה, זה עדיין טובת הנאה שזה איסור ריבית דרבנן. אלא אני נותנת לך את השש אגורות הנוספות כמתנה נטו עבור זה שאת חברתי. נטו עבור זה שהחלטתי. מתנה נטו, ולא בגלל שיש לזה איזשהו קשר לזה שצילמת לי. זה אפשרות למנוע את איסור ריבית. ולא צריך למצוא פתרון אחר, פתרון אחר כדי לא להיכשל באיסור ריבית. אבל כאן אני רוצה לומר נקודה נוספת, שבמקרה שהגברת שאלה את השאלה, התשובה בעצם לא נכונה. זה היה נכון אם היה מעבר לשש אגורות. אם אנחנו היינו מדברים על 56 אגורות, שזה שווה פרוטה, בערך 56, 58 אגורות, תמיד צריך לעקוב אחרי מהו שיעור פרוטה כיום. אבל מכיוון שמדובר על 6 אגורות, 6 אגורות אי אפשר לעשות איתם היום כלום. גם ב-14 אגורות שאפשר לצלם דף באותו מקום, זה חידוש. פחות מ-20 אגורות, 30 אגורות, אנשים לא נותנים שירות. ממילא אין בזה שווה פרוטה. ומכיוון שאין בזה שווה פרוטה, אין בזה איסור ריבית. אבל מכיוון שבכל זאת לא ראוי לנהוג כך, גם אם זה פחות משווה פרוטה, לכן מן הראוי להנהיג באופן שאנחנו דיברנו. מדוע? כי אם אנחנו לא נניג ככה שזה יהיה מעבר, לדוגמה היא תצלם לה 20 צילומים, ו-14 כפול 20 שווה X, והיא תיתן לה סכום יותר עגול, שהסכום היותר עגול הוא כן שווה פרוטה, ניקשל באיסור ריבית. לכן מן הראוי להניג ככה, אבל נדע שאם מדובר על צילום בודד של 14 אגורות מול 20 אגורות שהיא קיבלה, ב-6 אגורות אין איסור של ריבית.
ואם ככה, זה כאילו, באותו, יש לנו גם צילום של 14, ויש גם אפשרות מורחקת יותר, זאת אומרת, צריכים ללכת קצת, ואז תשלום היא בעצם 6 אגורות לצילום, אבל כאילו, ואז בדרך כמה שעושים כל, מי שהולך לצלם, מרוויחה את כל העודף, זה כאילו סוג של הסכם. אבל אם לא עושים את ההסכם, כאילו שזה התשלום עבור הטרחה, וכן יש בזה שווי של 6 אגורות, על הצילום כאילו באותו מקום אחר.
זה ודאי איסור של ריבית. כי זה שאני הולכת למקום ההוא ואת לא תורחת, אז אני בכסף שלך נהנית. אנחנו צריכים לחלק שוב את הדבר ולהתנות אותו בצורה קצת שונה. ולומר תראי, ושוב, השש אגורות הוא לא מקרה נכון, אבל אנחנו דיברנו כאן באופן כללי, כפי שהקדמנו לפני כן. אני הולכת למקום יותר מרוחק, ששם הצילום עולה 6 אגורות, את נותנת לי 14 אגורות, והיתרה בין 6 אגורות ל-14 אגורות, זה עבור זה שאני עכשיו שכירה שלך. אני למעשה מקבל את השלום עבור ההליכה שלי. זה שהלכתי, נכון שהלכתי גם עבור עצמי. זה שהלכתי וטרחתי בשמש, בגשם, פיליתי את זמני וכולי. את משלמת לי עבור הזמן, את משלמת לי עבור ההליכה. אני לא מרוויחה כאן כתוצאה מזה שאני הלכתי בלאו הכי ושש אגורות, הרווחתי את ההפרש ולך לא אכפת לתת לי את זה כדי לחסוך לך. זה לא כדי לחסוך לך ולתת לי, זה לא שכר על הצילום, זה שכר על הטרחה שלי. זה דבר נפרד לחלוטין. אני פועלת שלך כעת, אני שכירה שלך כעת, עבור השליחות הזאת ועבור זה אני גובה כסף. זו הדרך היחידה שכשמתנים את זה ביניהם, אנחנו ננצל מאיסור ריבית.
תודה רבה.
ברוכה תהי, יישר כוח. ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה, וכבר נפנה לשאלות מן האתר, רבותם, בבקשה. ערב מבורך, בבקשה.
אני אשאל לגבי התפיסת טלית, הייתי משות איש מצניח שהוא אומר שבית יוסף שצריך לקרוך את הטלית על הצוואר. עכשיו אנחנו רק קורחים את הטלית בשעת הברכה, אז אתה יודעת אם בשאר הזמן נקמה, האם אנחנו מקיימים את המצווה בכלל?
זו שאלה חשובה שמרן היביע עומר בספרו יחווה דעת דן בה באריכות. ישנו ספר שו"ת מנחת אלעזר מהרבי הקדוש ממונקאץ' זכר צדיק לברכה, שהוא מדבר שם באריכות על עטיפת הישמעאלים, איך היא נעשית. הוא גם היה כאן בארץ ישראל וראה איך הישמעאלים מתנהגים באותה תקופה. ידוע שהוא הגיע כאן לביקור ארוך בארץ ישראל וליבן פה כמה נושאים יחד עם הגאון הקדוש סבא קדישא רבי חיים אלפנדרי זכר צדיק לברכה. הוא מביא את הדברים בתשובותם, וביניהם לגבי נושא עטיפת הישמעאלים, והוא סובר להלכה שאדם שלא עוטף את עצמו גם את הכתפיים ומשליך את הטלית, אני לא מדבר על הציציות מעבר לכתף, אני מדבר על החלק העליון, על ההתרה, על החלק העליון של הטלית, משליך אותה עד פיו, ויכול לראות כלפי חוץ עם העיניים, תוך כדי שהטלית מכסה את רוב ראשו, והטלית מקיפה את כתפיו לא על הצוואר, לא על חלקת הצוואר, אלא גם כן על מוטות הכתפיים, לא יוצא ידי חובה, כי אין זו עטיפה כלל וכלל. זו מסקנתו, הוא מוכיח את הדברים באופן מאוד רחב, להוכיח שאחרת זו ברכה לבטלה, אבל מרן היביע עומר בספרו יחווה דעת, בעריכות עצומה, מוכיח שכן העטיפה של הישמעאלים, ולכתחילה כך אפשר לנהוג, זה אפילו רק סביב חלקת הצוואר, בשעת הברכה, ואפשר לברך כך לכתחילה, כפי שנוהגים הרבה מאחינו בני הספרד. יחד עם זאת, עיקר העטיפה של הטלית שאנחנו מברכים, זה בשעת העטיפה. לאחר מכן, זה נפח להיות כדין מלבוש. אז בוודאי ובוודאי שרגע לאחר הברכה, אנחנו צריכים להשאיר את הטלית באופן של העטיפה הנכונה. מכיוון שכשמברכים להתעטף בטלית, פירושו של דבר שמתעטפים בבגד, ואם אנחנו מיד לאחר מכן מסירים אותו, אז על אותו רגע זה לא נחשב לעטיפה של ממש. אבל מעבר לכך, מעבר לאחר שעת הברכה מעט, ודאי וודאי שאפשר לשים את הטלית בכל דרך שהיא, והברכה חלה על הטלית איך שהיא לא תהיה עלינו, כבגד שיכול להיות עלינו בכל צורה שהיא, אלא אם כן הטלית נופלת מאיתנו, שאז זה דיון הלכתי בפני עצמו, האם לברך מחדש או לא.
שאלה נוספת, לגבי שעת אם אני מתפלל, ויש נניח ספר חפץ חיים לפני, ויש עליו תמונה של חפץ חיים, האם מותר להתפלל אם זה משנה, אם זה תמונה קטנה או גדולה?
אם שמענו נכון את השאלה החשובה, כבודו שאל האם מותר להתפלל כנגד תמונה, והאם יש הבדל בין תמונה גדולה או קטנה, או שלא שמענו נכון, כי הקו קצת מקוטע?
כן, זו הייתה השאלה. כן.
להלכה אנחנו פוסקים שתפילת העמידה שבה אנחנו קוראים ומשתחווים, אסור שתהיה לפני צורה כלשהי. וגם לא בבואה שלי שמשתקפת בחלון הנקי, אם הבבואה ממש משתקפת אסור, מכיוון שזה נראה כמו שאתה משתחווה לדמות ולצלם. ולכן בשעת תפילת העמידה אין הבדל אם התמונה קטנה, אם התמונה גדולה, אם זה בבואה שלך או בבואה של אחר, אסור להתפלל כנגד צורה ולצלם. דווקא בתפילת העמידה. מה שאין כן בשער התפילה, מותר להתפלל בבית שיש בו תמונות, לכתחילה. בשעת תפילת העמידה שבה אנחנו קוראים מעיקר הדין, וכמובן בשעת עלינו לשבר, כמו שכתוב במגן אברהם, באותו זמן צריך להקפיד מאוד שזה לא יהיה כנגד תמונה. הכוונה כנגד תמונה זה ממש נגד התמונה. אם התמונה בגובה או התמונה בצד, בזה לא צריך להחמיר. אני רוצה לומר את הדברים כי לפעמים מקיימים עניינים בבתים פרטיים. בבתים פרטיים מטבע הדברים יש הרבה תמונות שתולות על הקיר, שזה גם סוגיה בפני עצמה שלמדנו אותה בעריכות כאן לפני מספר שנים, באיזה תנאים אפשר לעשות ציור ותמונה של תבנית אדם וארבע חיות שנמצאים במרכבה, זה סוגיה בפני עצמה. אבל ודאי וודאי שצריך להיזהר בשעת התפילה, בשעת תפילת העמידה כאמור, לא לקרוע ולהשתחוות כנגד תמונה. צריך להיזהר בדבר הזה מאוד, וגם אפשר להסיר את התמונה. אני זוכר שמרן רב חיים קנייבסקי הגיע להתפלל בבית פרטי באיזשהו הקשר, הייתה שם תמונה גדולה, ביקש שיסירו את התמונה, ולאחר התפילה שיחזירו אותה, וכך ראוי לנהוג. ברוכים תהיו. ברוכים תהיו, בשורות טובות, ערב שבת שלום. אנחנו כעת יוצאים להפסקה קצרצרה, וכבר שבים אליכם המזינים, כשנחזור אנחנו מעט נידרש לשאלות הרבות דרך האתר ונפנה חזרה אליכם המאזינים, נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, כבר נפנה לשאלות מן האתר, הבטחנו, כבר אנחנו ניגשים, אבל מאזינים הרבה זמן על הקו, ערב מבורך, בבקשה. שלום וברכה, בבקשה.
הלו?
שלום וברכה, ערב טוב, בבקשה כבודו.
ערב טוב, אני בשידור?
כבודו בשידור.
רציתי לשאול בעניין שעון שבת, שמוזיזים את הזיזים, האם אפשר להזיז זיז, אני מתכוון להרחיק את הזמן של הזיז שיותר, כלומר למשוך את ה... איך זה נגיד להגדיר את זה? יש זיזים בשעון.
אני מבין את כבודו, וזו שאלה חשובה, וניתן לה רגע אחד במה חשובה, להלכה למעשה, אנחנו פוסקים שלהשאיר מצב קיים אפשר. זאת אומרת, אם כעת האור דולק, אנחנו יכולים לדאוג שהאור בבית ימשיך הלאה להיות דולק. כנ"ל אם האור כעת מחובה, אנחנו יכולים לדאוג שהאור בבית הלאה ימשיך להיות מחובה, כנ"ל כל מכשירי החשמל, כשמחוברים כמובן לשעון שבת. איך אנחנו ננהג אם כעת האור מחובה, ותכף הוא ידלק, ולאחר מכן הוא יחבה? שוב, המצב הקיים הוא הקובע. זאת אומרת, אם האור כעת, השעה 9:48, האור דולק, בשעה 10 השעון יחבה, ובשעה 10:30 הוא שוב ידלק. אנחנו יכולים לדאוג שהוא ידלק מוקדם יותר, כשעכשיו המצב הוא שהאור דולק. כנ"ל אם עכשיו חשוך, אני יכול לדאוג שכשהאור יחשך אחרי שהוא ידלק, הוא יחשך יותר מוקדם, כי המצב הקיים גם משליך למה שיקרה אחר כך. יש כאן שאלה אבל נפרדת. השאלה היא האם מותר בכלל לגעת בניטים האלו, בזיזים האלו, האם מותר לגעת בהם אם אין בהם איסור של מוקצה.
דעת יש הבדל בין,
או,
יש הבדל בין שעון שמחובר לקיר, או שעון שרק מכניסים אותו לשקע, זה
אפשר. אז רבי מוישה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, פסק שבכלל הניטים עצמם, וזה לא משנה אם השעון מחובר לבית, שעון שהחשמלאי עשה בתוך הארון חשמל.
ארון.
או לחילופין שעון שאני חיברתי, השעון הנשלף שאני חיברתי ולאו חיברתי לדוגמה את הפלטה בשבת, בערב שבת. רבי מוישה פיינשטיין פוסק שבכלל אסור לנו לגעת בניטים האלו הם מוקצה. דעת רבי שלמה זלמן אוירבך שהניטים האלה הם לא מוקצה, מכיוון שהניטים האלו הם סך הכל היחידים צי כדי להשאיר מצב קיים שזה מותר, ממילא הניטים האלה הם לא מוקצה. האם יש הבדל? האם יש הבדל? בין שעון שמחובר לבית שהוא למעשה חלק מן הבית, או שעון שאני חיברתי, אין הבדל. ומדוע אין הבדל? אומר מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, אנחנו מסתכלים לפי מה שאתה כיוונת. אם אתה ביטלת בערב שבת דבר אל הקיר, הוא נחשב למבוטל. נכון שהוא מבוטל ליום, אבל אנחנו גם כן בהלכות כושר בשבת, מתייחסים למצב הנוכחי שאליו אתה מבטל. אם כוונתך לבטל את הדבר בערב שבת עד מוצאי שבת, הדבר הזה נחשב כקרקע עולם. כך אנחנו פוסקים גם כן בהלכות חושן משפט לגבי שבועה בדין קרקע, ואין כאן מקום להרחיב האם הדבר נחשב כמטלטל או כקרקע. מעבר לזה פוסק רבי ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, ובא לשו"ת מנחת יעקב, שגם לגבי תבילה, הדבר שמתחבר לקרקע, בטל אל הקיר, גם אם זה זמני לדוגמה קומקומת, הוא במילא פטור מתבילה, חלקו עליהם רבים, אבל הבאנו את הדבר כסייעת הנוספת לביטול שיוצר מצב. לכן לגופם של דברים אנחנו מסכמים את הדברים. מותר בשבת לקחת כיסם כדי לצאת את כל הדעות, ולהמשיך על את המצב קיים בשעון שבת, הן אם השעון שבת קבוע בקיר, והן אם השעון שבת נקבע בתוך השקע על ידי בערב שבת, בתנאי כאמור שאני ממשיך לשמור על מצב קיים.
ולגרום לו שידלק אחר כך?
לדוגמה, כבודו יסביר לנו. עכשיו מה מצבו? דולק?
עכשיו הוא מחובה.
מחובה. הוא הולך להידלק, מתי?
אני
אגרום
לו שעוד חצי שעה הוא ידלק.
חלילה. זה מה שהדגשנו שאסור, כי אתה מקדים כאן את המצב הקיים, את המצב העתידי. מותר לך לדאוג שהוא ידלק יותר מוקדם כשעכשיו הוא דולק, שהוא ידלק לאחר מכן יותר מוקדם, לאחר שהוא יחשך, אז מותר לך להקדים. אבל אם כעת הוא חשוך להקדים שהוא ידלק, זה ודאי הדבר שאסור.
מה שמותר זה רק
נכון, כבודו, נכון. נכון.
תודה
לכם, שאלה מאוד חשובה, יישר כוח. אני כעת פונה לשאלות מן האתר, מחילה מן המאזינים, לרפואת אושרת בת יפה. שאלה ראשונה, מבקשים לשאול האם וכיצד יש לבדוק כרוב מתוצרת חסלת, בסוגריים גידול ללא תולעים, תודה רבה. כרוב מתוצרת חסלת רק בשטיפה גריידה על הקליפות החיצוניות, על העלים החיצוניים ודי בזה. שלום הרב, אמי מתחזקת בתורה ומצוות ושבת. לאחרונה התחזקה מאוד באמירת תהילים, אמרו לה בעבודה לאחרונה שאסור לקרוא בערב תהילים, וזו השעה שיכולה לקרוא תהילים. אין לה זמן אחר וזה גורם לה להתעוררות והתקרבות. אני יודע שיש עניין מדברי קבלה לא לומר בערב. האם יש מקום להקל? מכיוון שתורה שבכתב בלילה זה זמן של דין, כותב הארי הקדוש והחידה מרחיב בכך בעריכות עצומה שהדבר אסור, לכן כדי שהיא תוכל לומר תהילים אם זה לפני חצות, כי לאחר חצות מותר, צריך לומר לה, לקנות לתהילים שיש את הפירוש הנפלא, יסוד מלכות, ואז כל מילה שהיא רואה, היא רואה גם את הפירוש, ואז היא גם רואה את הפירוש של הדבר, וזה מותר לכתחילה. אבל לומר תהילים באופן פשוט, אגב, מכיוון שהיא רק כעת מתחזקת בתורה ומצוות ושבת, ואנחנו נברך אותה מכירות הלב, שבעזרת השם תמשיך הלאה בתהליך החשוב שלה, אבל לקרוא תהילים בלי פירוש, זה כספר החתום כמעט ברוב ספר התהילים, מילים קשות. לכן אם היא קוראה את זה יחד עם פירוש אפשר להקל. אחר עם פטירתה של אמי שכחתי במנחה לקבל תענית, האם יש בעיה להתענות מחר? מותר להתענות מחר גם אם לא קיבלת תענית, ודאי שהיו אלה כתחילה, אבל בוודאי שבדיעבד הדבר מותר. הוגה שנאפתה, ולא רק מותר אלא גם נצרח, הוגה שנאפתה בתנור בשרי בתבנית פרווה, אם מותר לאכולה לצד קפה, מדובר בכלי בתבנית נקייה, מותר לכתחילה. שאלות נוספות, אנחנו בלי נדר נדון בהם בשבוע הבא. יש פרסומת ברדיו שכבודו הפוסק של המוטצ'י צדיק היה, האם כבודו אחראי שהפעילות כולה קודש, בעבר התקשרתי לרבנים וכו', אני אחראי לדבר בעשר אצבעותיי, הכל קודש קודשים שם אפילו הייתי אומר. אנחנו מודים למנדיור, לרב דוביט קליגר, לרדיו קול חי, לכם המאזינים, ערב שבת שלום ובשורות טובות.